יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-103 FM. עכשיו גדעון אוקו.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וכשעמדנו הבוקר כולנו בצפירה, אי אפשר שלא היה לחשוב על אז ועל עכשיו. על השואה ההיא שעשו הפושעים הנאצים, ועל הטבח האכזרי שביצע חמאס בשבעה באוקטובר. על הניצולים ששרדו את מלחמת העולם השנייה, ועל אלה שהצליחו להינצל מציפורני המחבלים של הנוח'בה, הנאצים של זמננו. אז עדיין לא הייתה לנו מדינה, והבית שלנו, מדינת ישראל, נוסד על זיכרון השואה. ראש הממשלה בן גוריון, במהלך שהיה אז שנוי במחלוקת, קיבל החלטה אמיצה וחתם על הסכם שילומי מממשלת גרמניה. הכספים ההם, 3 מיליארד מרק גרמני, הצילו קודם כל את הניצולים עצמם, שהיו חסרי כל, אבל גם את הכלכלה והמשק של המדינה הצעירה והענייה. היום, ברוך השם, יש לנו מדינה חזקה, כלכלה איתנה, יש תקציבי ענק ומיליארדים בקופה, אבל 7 חודשים בתוך המלחמה, ועשרות אלפי העקורים והניצולים עדיין צריכים להילחם על מה שמגיע להם. גם אחרי ההלם הראשוני, כשהממשלה התעשתה, הטיפול במי ששרדו את הטבח היה איטי ומסורבל. מזל שהיו שם ארגונים אזרחיים שהתגובה המהירה וההתנהלות המופתית שלהם סיפקו לניצולים את המעטפת שהיו כל כך צריכים. ההנהגה שלנו אומרת לנו ששבעה באוקטובר זה לא השואה, ואת הבית שלנו היום אי אפשר להחריב. זה נכון, אבל גם היום אסור לשכוח את עשרות האלפים שעדיין לא חזרו לבתים ולא חזרו לחיים. מדינת ישראל חייבת לחבק אותם נפשית וכלכלית ולמלא אחר צורכיהם, כי רק ככה אולי תהיה לנו תקומה. איפה הכסף? עכשיו 4:05, אנחנו כאן עד השעה 5, עורכת אותנו יעל אילון, יואב כהן מפיק, על השידור בני שאולסקי בדיגיטל, מיכל קדוש, עמיתי דואק ורעות מתיתיהו ארגון. מיד נהיה בצפון עם עוד יום קרב ותקרית ירי בשעה האחרונה, פצועים קשה באזור מטולה, נבדוק גם נתעדכן בפעולה ברפיח שהולכת ומתקרבת, ידענו חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, גם על רפיח, גם על ההשלכות של זה על עסקת החטופים, וגם על החרם הטורקי ואיך הוא משפיע על המשק. בשעה הזו מתחיל הטקס המרכזי שחותם את מצעד החיים באושוויץ, מיד יצטרף אלינו משם עמוס הורן, ששני אחיו, איתן ויאיר, מוחזקים בשבי יותר מ-200 ימים. נהיה גם עם חיים שילו, בן 99, כשהוא ברח מהנאצים עם הוריו, הוא לא דמיין ש-80 שנה אחר כך הסתתר שעות ארוכות בממד בקיבוץ נירים. נדבר גם איתו. אנחנו כאן, איפה הכסף? עד השעה 5, מתחילים עם אבי אשכנזי, כתב מעריב, שלום לך אבי.
שלום.
בוא נתחיל עם מה שקורה באזור מטולה, מוקדם יותר היום, תקרית ירי קשה, מה בדיוק היה שם?
כן, אנחנו מדברים על אירוע, אפשר לומר, די קשה בגזרת מטולה, בעיר מטולה, סמוך לשעה 13:00, חיזבאללה משגר כטב"ם נפץ, כטב"ם מתאבד, לעבר אחד המתחמים בעיר מטולה, אותו כטב"ם פוגע בשני ישראלים, פוצע אותם באורך קשה. כוחות הצלה מגיעים למקום, במקביל גם כוחות צהל משיבים מיד בירי לעבר מקורות שמהם על פי הערכה שוגר הכטב"ם. מאוחר יותר גם מטוסי חיל האוויר מצטרפים לתקיפות בתוך לבנון. צריכים להבין שבמהלך הבוקר, שעות לפנות הבוקר, צהל מבצע תקיפה אווירית מאוד נרחבת בבעלבק, גורמת שם לפגיעה די קשה לחיזבאללה, וככל הנראה הם מנצלים את ההזדמנות שהם מזהים מטרה בעיניהם, מטרה ישראלית, ופוגעים בה בשעות הצהריים במטולה.
שמענו בימים האחרונים אבי כל מיני דיווחים על אולי מתווה שאמור להביא לפתרון המלחמה בצפון, הסכם עם לבנון שיביא באמת להרגעת הגבול ולסיכומים בהסדר כלשהו עם חיזבאללה, בינתיים בשטח אין לזה שום ביטוי, אנחנו רואים.
אז בוא, גם בזה אנחנו כדאי שנדייק את הדברים, כי בעצם אנחנו מדברים על התקדמות שהתרחשה בזירה הלבנונית, במקביל אותה התקדמות שדיברנו על אופטימיות, שדיברנו בסוף השבוע בזירה חמאסית, כאשר דיברנו על קידום במסע ומתן לאותו הסכם לאותו הסכם עם ההומנטרי לשחרור חטופים בעזה. ברגע שאנחנו מבינים שבעזה יש איזשהו עיכוב בקידום ההסכם, אז אפילו שבר בהסכם הזה, אנחנו רואים גם בגזירה הלבנונית בעצם חזרה נסיגה בעניין הזה. אנחנו ראינו אתמול התקפה מאוד מסיבית של החיזבאללה לעבר ישראל, כ-70 שיגורים, 20 נוחתים בקריית שמונה, גורמים לארבעה נפגעים, נפגעי עדף מקרב תושבי העיר, ולנזקים כבדים, כולל השבתה של אמבולנס, כן. מגן דוד אדום.
בוא נדבר רגע במילה למה שקורה בדרום. הזכרת את העסקה שהולכת שוב ומסתבכת, וזה קורה כמובן על רקע הפעולה ברפיח, שנראה היום שבעצם יוצאת לדרך. מה אנחנו יודעים על מה שקורה עכשיו בשטח בעזה?
אז קודם כל אנחנו מבינים שאתמול החמאס מבצע התקפת התרסה מאוד כואבת וקשה לישראל, כאשר יורד 14 טילים ומרגמות מהשטח ההומניטרי במעבר רפיח לעבר כרם שלום, למעבר בכרם שלום ולשטחי הכינוס של צה"ל, גורמת להריגתם של ארבעה חיילי צה"ל, שני לוחמים מחטיבת גבעתי ושניים מחטיבת הנחל, ולפציעה של עוד 10 לוחמים. מיד אחר כך אנחנו מבינים שצהל פועל במתקפה כנגד קודם כל מקורות הירי, ולאחר מכן כנגד אותם החמלים, ובישראל מבינים שבעצם החמאס פניו לא להסדרה אלא להמשך לחימה, תוך פגיעה בסיוע המוניטרי שמועבר לרצועת עזה. ובבוקר הדרג המדיני מאשר לצהל לבצע את השלב הראשון בפעילות ברפיח, כאשר צהל מתחיל לקטר ובעצם מתחיל לבצע הנחיה לתושבים במזרח לעזוב את בתיהם ולנוע לכיוון המואסי, לכיוון חאן יונס, לכיוון צפון. מטוסי חיל אוויר מפזרים קרוזים. אנחנו, ישראל פונה לתושבים ומסבירה להם שהם לא היעד לפגיעה, אנחנו לא רוצים שהם ייפגעו במהלך הפעילות הזאת. אנחנו צריכים להבין שישראל רוצה בכניסה לרפיח לפנות כמיליון, 1,200,000 עזתים.
ובפועל אנחנו רואים שהפעולה הזו יוצאת לדרך. אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, תודה לך אבי על הדברים האלה.
תודה לכם ערב
טוב. ועכשיו אומרים שלום לחבר הקבינט, השר אבי דיכטר. שלום לך, ערב טוב אדוני.
שלום רב.
אז מיד נדבר על רפיח ועל עזה ועל החטופים, אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא בצפון, עוד יום של אש, עוד יום של קרב שם בצפון, עם תקרית קשה באזור מטולה, שני פצועים קשה מפגיעת כטב"ם, וזה עוד תזכורת, אתה יודע, אנחנו מדברים בעיקר על עזה ועל מה שקורה שם, אבל הצפון תחת אש כבר יותר משבעה חודשים.
כן, אין ספק, התשה בצפון היא התשה שאנחנו רואים את החומרה שלה בעיקר כשיש לנו נפגעים, אבל היא התשה מאוד קשוחה, קשוחה בכל מה שקשור לנפילות אצלנו, לפגיעות אצלנו, לחדירות של כלי טייס בלתי מאוישים, כטב"מים. היא קשוחה מאוד גם בתגובות של צה"ל. אני חושב שהחיזבאללה מבין כמעט 300 מחבלים הרוגים, זה לא מה שהוא צפה כשהוא החליט להיכנס למערכה, כנראה על פי הנחיה איראנית, כדי למשוך את צהל גם לעיסוק בצפון ולא רק בעזה. אבל בסופו של דבר אנחנו בודקים את עצמנו, בודקים את הנפגעים אצלנו, והיום ללא ספק במטולה הפגיעה היא קשה. ליבנו באמת עם הנפגעים, המשפחות, עם הפצועים. הסיפור הזה הוא...
זהו, אתה אומר שזו מערכה קשוחה, אבי דיכטר, והיא קשוחה גם עבור עשרות אלפי תושבי הצפון, שכבר שבעה חודשים לא בבתים שלהם, והם לא יודעים מתי ואיך, ואם בכלל הם ישובו הביתה. ואנחנו שומעים את שר הביטחון גלנט אומר בחודשיים האחרונים, אתה יודע, בכמה הזדמנויות מתקרבים לרגע ההכרעה. אנחנו מתקרבים לרגע שבו באמת נצטרך להכריע את הצפון. אבל בינתיים לא ברור לאן פניה של הממשלה. האם באמת הולכים להסדר מדיני, כמו ששמענו בימים האחרונים, שיש איזשהו מתווה, איזשהו דיבור על הסכם מול לבנון וחיזבאללה, או שאין מנוס מהתנגשות ופעולה צבאית, שבאמת תדחק את חיזבאללה ותייצר איזושהי רצועת ביטחון, שתוכל סוף סוף להחזיר את התושבים הביתה?
תיארת נכון. גם אני באופן אישי לפני שבוע ישבתי עם לא מעט אנשים שפונו, גם מקריית שמונה וגם מושבים, קיבוצים בצפון, שבאמת העובדה שהם נמצאים רחוק מהבית כבר חודשים ארוכים, אם זה בטבריה ואם זה בגומות נוספים, ואין להם יכולת לומר לעצמם או שלנו להם, לנו, לדרג המדיני, לדרג הצבאי, מתי הם יוכלו לשוב לבתיהם. בהחלט סיטואציה קשה מאוד, אבל הפינוי הזה הוא פינוי מתוכנן, הוא פינוי שנעשה כדי לשמור בראש ובראשונה על חייהם, ואני חושב שאת העובדה הזו, העובדה החשובה הזו, כדאי גם לציין, בצד הקושי הלא פשוט שלהם להיות רחוק מהבית, רחוק מהעסקים, רחוק מהיומיום שלהם.
יש לך מסר, משהו שאתה יכול לומר להם, כי אנחנו שומעים כבר כל מיני, גם איזה, אתה יודע, מי שמציבים את 1 בספטמבר כתאריך יעד חוזרים לצפון, גם ראשי רשויות שכבר בעצמם נוקטים ביוזמות, אתה יודע, בלי הממשלה, אנחנו נחזור ב-1 בספטמבר, אז מה אתה יכול לומר הערב, אבי דיכטר, לתושבי הצפון?
אני יכול לומר לך שכאחד שגר בעיר באשקלון, שמכיר היטב את הנושא הזה של התשה, כמו שקיימת בצפון, בסופו של דבר, ההחלטות של ראשי הרשויות, בין אם זה ערים או יישובים או מועצות אזוריות, הן לא יכולות להיות מנותקות מהמציאות הצבאית הביטחונית שם, ובסופו של דבר הדרג המדיני, כשהוא מחליט שאי אפשר לחזור, אז אי אפשר יהיה לחזור, סיכון האנשים הוא מעל לכל שיקול אחר. ולכן בסוגיה הזו אני מקווה מאוד שנצליח בסופו של דבר לייצב את המצב בצפון, בכל דרך שהיא, דרך צבאית או דרך אחרת.
למה אנחנו קרובים יותר היום?
קשה לי לומר לך, אני חושב שהסיפור מורכב, הוא תלוי מאוד גם בזירה הדרומית בעזה. בעזה אנחנו במלחמה, והעובדה שבעזה אנחנו במלחמה מקרינה ישירות על מה שקורה בצפון. המלחמה בעזה, וראינו רק אתמול את התקיפה של החמאס מאזור רפיח, לעבר הבסיס של יד קרם שלום והפגיעות הקשות בהרוגים ובפצועים, זה רק מראה לכל מי שמקל ראש בעובדה הזו שתשתיות צבאיות של החמאס ברפיח, שעדיין לשם לא הגענו, אלה תשתיות שצריך לרסק אותן בדיוק על פי היעד שנקבע בקבינט.
וזה רק מראה שלמרות היעד ולמרות ההכרזות ולמרות ההבטחות של ראש הממשלה לניצחון מוחלט, גם היום, 7 חודשים אחרי אבי דיכטר, חמאס עדיין יורה, חמאס עדיין פוגע, חמאס עדיין הורג. אז יכול להיות שאתה יודע, השאלה היא צריך גם קצת לחייל מחדש, להגדיר מחדש את ההגדרות ואת היעדים של המבצע הזה, שכולנו היום מבינים, אתה יודע, שזה לא בדיוק אותו ניצחון מוחלט ששיווקו לנו כל כך הרבה בחודשים האחרונים.
ביום חמישי האחרון בישיבת הקבינט תוקפו פעם נוספת היעדים של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, והחזרת כל החטופים כולל שנחטפו לפני השבעה באוקטובר ארבעה, ומיטוט היכולת השלטונית של החמאס. ברור לחלוטין שבעזה או מול ארגון טרור בסדר גודל כמו החמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, זו מלחמה אחרת, קשה, עם מאפיינים אחרים, לא דומה למלחמות אחרות שניהלנו מול מדינות. אבל בסוגיה הזו, ישראל היא מדינה חזקה, עם צבא וגופי ביטחון שהם חזקים, שאת היעדים האלה יודעים להשיג, ואני לא מציע לאף אחד מאיתנו להאיץ בהם, להשיג אותם, כשאנחנו יודעים להשיג את זה בסיכון נמוך יותר.
אבל אתה היום, גם היום 7 חודשים בתוך המלחמה הזו, אבי דיכטר, עדיין מאמין שאחרי רפיח, ואחרי שנטפל וננקה ונטהר, ותקרא לזה איך שאתה רוצה את רפיח, באמת נמוטט, נמחק את שלטון חמאס, או שאולי, כי שמענו את זה לפני שיפה, שמענו את זה לפני חאן יונס, ובינתיים אנחנו רואים שחמאס, לצערנו הרב, על הרגליים, וסינואר אפילו שאנחנו שומעים, יוצא מהמנהרות ומסתובב, והנה הירי נמשך, אז אולי צריך, אתה יודע, להיות גם יותר צנועים בהגדרות של היעדים.
אני מחזיר אותך לשבעה באוקטובר, ונדמה לי שכל אחד מאיתנו, כדאי שבכל תכנון, בכל חשיבה, יתחיל תמיד מהשבעה באוקטובר. לא מלפני חודש, ולא מלפני חודשיים, ולא מלפני שבוע. אנחנו בעקבות השבעה באוקטובר, קבענו את היעדים לא מתוך איזשהו תחביב, אלא מתוך צורך, מתוך כורח. העובדה שחלק מהחטופים חזרו, לא כולם, 132 עדיין שם, מחייבת אותנו גם ביעד הזה, מיטוט היכולת השלטונית והשמדת תשתיות הטרור הצבאיות שלהם, זה כדי להגיע למצב שעזה לא תהווה איום על ישראל, לא על ניר עוז, שדרות וזיקים, ולא על יישובים כמו אשקלון או נתיבות, ולא על תל אביב או באר שבע.
למרות שצריך, אתה יודע, אתה מדבר על היעדים וצריך לומר ביושר, ששבעה חודשים אחרי, והיעדים לא הושגו, אני לא מדבר, אתה יודע, החטופים עדיין בעזה. הסיוע המוניטרי שאמרתם בהתחלה לא ייכנס גרגר של מים או לא יודע, גרגר של משהו שובר סיעים, בונים נמל בעזה, אין באמת כרגע לחימה בשטח, בצפון חיזבאללה מטווח בנו על ימין ועל שמאל, אבל אני רוצה ברשותך להתקדם איתך לרפיח, אנחנו שומעים...
רק שנייה אחת, תראה, הצגת תמונה שאני מכיר אותה קצת אחרת, אגב אם היית מראיין תושב עזה הוא היה אומר לך גם כן נתונים אחרים, מי שמבין מה קורה בעזה מבחינת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי מבין שעבר שינוי, הארגונים האלה עברו שינוי דרמטי. זה נכון שעדיין לא תם התהליך הזה. מי שזוכר את חומת מגן, והייתי אז ראש שבק, אני מכיר את זה היטב, לקח גם אז 3 שנים להגיע למצב נסבל שאפשר להחזיר את החיים לשגרה. פה בעזה אנחנו רק חלק מהחטופים חזרו, חלק ניכר מתשתיות הטרור הצבאיות הושמד, אבל לא הכל, והתשתיות האחרות, צריך לזכור, טרור זה לא רק תשתיות צבאיות, יש שם עוד הרבה מאוד דברים אחרים, זה סיפור ארוך. מעבר לזה, צריך לזכור, בעזה אנחנו לא חיים בעזה לבד. יש לנו שם גם מעורבות עמוקה מאוד, גם של המצרים וגם של האמריקאים.
ואנחנו יודעים שאמריקנים מאוד לא אוהבים את הפעולה ברפיח שיוצאת היום לדרך, ואנחנו שומעים שהנשיא ביידן אמור לדבר עם ראש הממשלה נתניהו בזמן הקרוב. רוב, אז מיד אני אדבר איתך על השלכות של העולם אל מול הפעולה הזו ברפיח, אבל קודם עסקת החטופים, זו הייתה אולי, זו עדיין, אולי ההזדמנות האחרונה להחזיר חטופים בחיים. האם פעולה ברפיח כזו בעצם כרגע מזיזה הצידה את האפשרות לעסקה, שאנחנו מבינים מה המשמעות של כל יום וכל שעה וכל דקה של חטוף בשבי?
תראה, אני לא אכנס איתך לדיון על החטופים, זה נושא שראוי לעשות אותו בקבינט, וכאחד שמכיר את הדברים לאורך הרבה מאוד שנים, גם מבין את החשיבות של זה. הדבר היחיד שאני יכול לומר לך, כל מהלך צבאי, כולל רפיח, צריך לבחון אותו בשני הכיוונים. גם האם הוא יקשה על עסקה, או אולי יקל על עסקה, ואני מציע לכל אחד לחשוב על שתי האפשרויות, ולא להתמקד באפשרות אחת בלבד.
אנחנו שומעים היום, קוראים דיווח בניו יורק טיימס, של גורם מדיני ישראלי בכיר, שאומר שמה שהקשיח את העמדות של חמאס, סביב הסבב הזה של השיחות, הייתה אותה הודעה חריגה מאוד, של גורם מדיני בכיר, שכולנו יודעים שזה ראש הממשלה נתניהו, במהלך השבת זה לא קורה בדרך כלל, שבעצם... תוקע מקל במקלות הגלגלים של העסקה הזו, שהוא אומר תהיה כניסה לרפיח בכל מקרה, לא נתגמש ולא נסיים את המלחמה בכל מקרה. השאלה אם, אתה יודע, אולי צודקים מי שאומרים שנתניהו בעת הזו לא עושה הכל כדי להגיע לעסקה, או לא בהכרח מעוניין בעסקה מעל הכל.
אני יכול לומר לך שכשר וכחבר קבינט, מראש הממשלה נתניהו, דרך כל השרים, החזרת החטופים זה יעד עליון, ולרגע, אני לא זיהיתי אצל אף אחד רפיון בסוגיה הזו. ולכן אני לא מציע לחפש את את הכיוון הזה שאתה מתאר אותו, כי הוא לא קיים.
בוא נדבר בכל זאת על מה שקורה ברפיח, ממה שאתה יכול לומר לנו בתור חבר קבינט שר ממשלה, כמה גדולה ומשמעותית הולכת להיות הפעולה הזו? מה ההיקף שלה? אנחנו כבר שומעים את הביקורת בעולם, את ביידן שמאוד לא אוהב את זה, מה אתה יכול לומר לנו על מה שקורה ברפיח בשעות האחרונות?
הקרוזים שהעזתים קיבלו מהאוויר על לאן להתפנות, מראה ככה על האזור המזרחי, שאוקת הסופי ודהניה, פחות או יותר שהיה שדה התעופה בזמנו, וקצת יותר לכיוון העיר, פינוי משם. אתה נזכור שברפיח יש 1,300,000 אנשים, שרק 250,000 זה תושבי רפיח רבתי, מחנה הפליטים, העיר והשכונות העוטפות. הפינוי שלהם הוא כנראה פינוי שייקח זמן. אני אומר לכל מי שהיעד הזה של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות חשוב לו, גם ברפיח, צריך להבין, זה שיש לנו חיילים, זה לא אומר שאנחנו מסכנים אותם, אם אפשר לעשות את זה בסיכון נמוך יותר. בסופו של דבר, אם אתה יכול להשיג את התוצאה, את אותה תוצאה, ביתר זהירות, ביתר חשש גם לחטופים אם הם נמצאים שם, וגם לחיילינו שעושים את המלאכה. וצריך לזכור שרפיח, בשונה מכל הערים האחרות שצהל עבד בעזה, שמאחורי, מסביב לכל עיר, מהעיר עזה וחאן יונס ומחנות המרכז, שכל עיר כזו נעטפה מ-360 מעלות, ברפיח אתה יכול לעבוד רק 180 מעלות בגלל הגבול עם מצרים, פילדלפי, והזהירות שמה יזלוג חס וחלילה פגז טועה לכיוון מצרים, מחייבת שבעתיים את צהל בפעולה שלו. אין שום כוונה לפגוע חס וחלילה בצד המצרי, ולכן הפעילות שמה תהיה זהירה מאוד. Okay. בסופו של דבר, תשתיות הטרור הצבאיות ברפיח יושמדו. אם זה יהיה לפני עסקה, אם זה יהיה אחרי עסקה, את זה גם המחבלים של החמאס ברפיח יודעים היטב.
אבי דיכטר, בוא נדבר על החרם הטורקי, שעליו אנחנו מתבשרים בימים האחרונים, בתור, אתה יודע, שר החקלאות. דבר איתי רגע על המשמעות של זה, מבחינת המשק, הכלכלה, וגם הכיס של כל אחד ממי שחי כאן.
טורקיה כבר לפני כמה חודשים התחילה לרדת בהיקפי הייצוא שלה לישראל, בדגש בתחום החקלאות, תוצרי החקלאות, ירקות, פירות, ממש הפעילו טרור של מזון, הייתי קורא לזה, בגלל הרצון שלהם להיות מעורבים ומשפיעים במלחמה שמתרחשת בעזה. ישראל מצאה תחליפים, בסופו של דבר, אני כבר בתקופה עוד לפני המלחמה בעזה מוביל את סוגיית ביטחון המזון, לפחות מבחינה מעשית במדינת ישראל, המזון הגולמי כמובן, המזון הטרי. בסוגיה הזו המלחמה יצרה לנו בעיה שרק עכשיו אנחנו מתחילים להתאושש ממנה, מבחינת הגידולים גם בעוטף עזה. החקלאות בעוטף עזה מתאוששת אולי בהיקף מדהים, גם ביחס למה שאנחנו חשבנו שיקרה, גם ביחס למה שהחקלאים ציפו מעצמם. באמת לראות אותם זה פשוט מחמם את הלב.
השאלה אם הדבר הזה שהוא באמת, גם למדנו כולנו בקורונה, כמה אנחנו בסוף צריכים, אתה יודע, לנהל פה איזשהו משק אותר כעד כמה שאפשר, ולהיות תלויים אך ורק בעצמנו, והנה עכשיו ביתר סט עם טורקיה והמלחמה, אבל השאלה אם הדבר הזה לא יביל בהכרח לעליות מחירים, כי בסוף שפתחת את השוק ליבוא, וכן עשית פה, הגברת את התחרות והכל, הדבר הזה פעל לטובת הצרכנים.
אני מציע לעקוב אחרי הנתונים, ואני איש נתונים. בעשר שנים האחרונות היבוא לישראל של ירקות ופירות גדל פי חמישה. היצור של ירקות ופירות לשוק המקומי פה בישראל לא גדל באחוז אחד. זאת אומרת, היבוא שגדל פי חמישה לא הביא להוזלת מחירים, הביא להתייקרויות. אם אתה שואל אותי, שם המשחק הוא להגדיל את היקף הייצור החקלאי בישראל. על זה ולזה אנחנו מכוונים. בנינו תוכנית ביטחון מזון לישראל עד 2050, או אנחנו בונים אותה בימים האלה. אגב, זה לא פטנט ישראלי. בסין בונים תוכנית ביטחון מזון ל-100 שנה, ביפן ל-50 שנה. אנחנו יכולים להיות צנועים ולנות תוכנית ביטחון מזון ל-25 שנה. אגב, הנושא הזה גם נתבקשתי על ידי ראש הממשלה לקדם אותו. ואנחנו בסוגיה הזו ממש מקדמים בעצם הימים האלה סוגיה בתחום הזה של ביטחון המזון בהחלטת ממשלה, כדי שסוף סוף יהיה אפשר לעשות תכנון של ביטחון מזון בישראל על פי צרכי הציבור, ולא על פי שיקולים אחרים, זרים, אולי קצת מוזרים אפילו.
אוקיי, שר החקלאות, חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, הליכוד, תודה רבה לך.
אני אומר לך, מר אוקו, שמע, אנחנו מובילים מדיניות שכאן בישראל בסופו של דבר יהיה משתלם להיות חקלאי הרבה יותר ממה שהיה עד היום.
הלוואי, הלוואי שנגיע לשם. אבי דיכטר, תודה לך על השיחה הזו.
בשורות טובות.
עכשיו כמעט 4:30 ובמש בשעה זו, באושוויץ נערך הטקס המרכזי שחותם את מצעד החיים. הפעם גם משלחת של יישובי העוטף צועדת שם על אדמת אושוויץ בירקנאו, וביניהם עמוס הורן, אחיהם של איתן ויאיר, שנמצאים בשבי כבר יותר מ-200 ימים. עכשיו עמוס מצטרף אלינו משם, שלום לך.
שלום גדעון.
אולי קודם כל שתף אותנו קצת בתחושות שלך, אתה מדבר איתנו עכשיו מאושוויץ בירקנאו בצעדת החיים, רגע לפני הטקס שאמור להתחיל, שתף אותנו קצת מה עובר עליך ברגעים האלה.
אני פה באתי פשוט לא מאמין ש80 שנה אחרי הזוועות שהנאצים עשו פה, אנחנו עוד פעם בסיטואציה שהעולם נגדנו, ולמרות שיש לנו מדינה, יש לנו עדיין חטופים בעזה.
ולך יש שני אחים, איתן ויאיר, שנמצאים בשבי כבר יותר מ-200 ימים, ואתה יודע, אנחנו באמת ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויש מי שאומרים שאסור להשוות, ויש מי שאומרים שאי אפשר שלא להשוות, אז איך אצלך נראה החיבור הזה, בין האסון הנורא שקרה לנו אז, לבין האירוע הנוראי, שאנחנו עדיין בתוכו, בטח אתה ובני המשפחה?
כן, להשוות, אין טעם להשוות, הגדרות של המילים, אני לא אליעזר בן יהודה, אז מה שהם עשו בשביל אוקטובר, תקרא לזה שואה קטנה, שואה של השביל אוקטובר, תקרא לזה איך שבא לך, אבל הם נכנסו ורצחו, שרפו ולקחו חטופים, אז זו הרגשה להיות פה, אני לא, בחיים לא האמנתי ש never again זה עכשיו, עוד פעם.
ואתה צועד שם עם הדגל, דגל ישראל, ואני מניח שאיתך גם, אתה יודע, ברוחם נוכחים איתן ויאיר, אחיך שעדיין בשבי. איך זה להיות שם היום, ביום הזה?
זה פשוט הרגשה של, לא יודע, עם ייאוש, הזיה. אני לא מאמין ש, אני מדריך טיולים בארץ, תיירים יהודים מהתפוצות, ואני תמיד הייתי אומר ש החשיבות שיש לנו מדינה זה כדי שלא יקרה לנו עוד שואה. ולצערי אני פה כי הם הצליחו ליום אחד להיכנס ולעשות מה שבא להם בקיבוץ ניר עוז.
כן.
ובעוטף. פעם היו נאצים, עכשיו זה החמאס, אבל זו הרגשה.
למצעד היום באושוויץ יצאה משלחת מהעוטף, מעוטף עזה, מהיישובים, מהקיבוצים. מוכן קצת לספר לנו על האווירה, על השיחות ביניכם, כשאתם שם יחד ביום הכל כך לא פשוט הזה?
כן, יצא משלחת של העוטף, על ידי קרן מיומנים, וזה פשוט פסיפס של חברה ישראלית, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, ופשוט כולם באותה הרגשה של שלא מאמינים שאנחנו במצב הזה.
כן, נראה לי שאף אחד עדיין לא מאמין, גם 7 חודשים אחרי אנחנו מתקשים להאמין שזה באמת קורה, ואנחנו לא בתוך איזה חלום בלהות, בטח אתם שאתם חיים את זה יום יום ושעה שעה. וכשאתה שומע עמוס משם, כן, את הדיווחים מכאן על העסקה ששוב תקועה, והפעולה ברפיח שכנראה יוצאת לדרך, למרות המחאה של בני המשפחות שביקשו לחכות עם זה ובאמת למצות את השיחות ואת המגעים, אתה חושב מה?
אני רוצה את האחים שלי חזרה, מה שיביא אותם. אני לא יודע למה לא נכנסנו לרפיח קודם, אני לא איש צבא, וגם לא יודע מה, אם זה יביא לאיזו עסקה, להיכנס לרפיח. הרי אני לא חושב שאפשר למוטט את החמאס, כי זו אידיאולוגיה, אז אתה לא יכול להרוג אידיאולוגיה. נראה לי חבל על החיילים שלנו אם ניכנס לרפיח, אבל אני לא איש צבא, אז לא יודע מה השיקולים, אם זה יעזור לעסקה, לא.
כשמדברים על יום השואה, תמיד גם נזכרים וזועקים על העולם שלא היה שם בשביל היהודים, ואפשר באמת, לפחות בשלב הראשון או בשנים הראשונות, אפשר את כל הפשעים של הנאצים, והנה עכשיו, כשאנחנו רואים את ההתנהלות של העולם, אמנם ארצות הברית איתנו, והעולם כן תומך, אבל גם משמיע הרבה מאוד ביקורת, ואנחנו רואים מה קורה בקמפוסים ובארצות הברית, אז אתה מצליח להבין איך גם עכשיו יש את המראות והקולות האלה, האנטישמים, בהרבה מאוד מקומות?
כן, לצערי, אני חושב שהדבר היחיד שמונע מעוד שואה, זה שיש לנו מדינה בצבא. העולם היה אנטישמי ברובו, וממשיך להיות אנטישמי, זה פשוט הרגשה שהסיפור חוזר.
כן, זה באמת בלתי נתפס. עמוס אורן, אח של איתן ויאיר אורן, חטופים בעזה, אתה היום צועד שם על אדמת אושוויץ בירקנאו, בעוד זמן קצר הטקס אמור להתחיל. אנחנו מאוד מודים לך, עמוס, שהצלחת לשוחח איתנו היום.
תודה, תודה רבה לך.
ועכשיו מצטרף אלינו יונתן שימריז מקיבוץ כפר עזה. שלום יונתן.
שלום גדעון, מה נשמע?
אני בסדר, אחיו של אלון שימריז שנחטף לעזה ונורא בשוגג על ידי צהל, ואמרנו חבר בכפר עזה, אחד הקיבוצים שסופגים את המכה הכי כואבת וקשה. 79 חברים שלכם נרצחו בשבת ההיא, ואנחנו ביום השואה, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, אתה יודע, ואי אפשר שלא לדבר על הקהילות, קהילות שלמות שנמחקו, ואתה יודע, גם אני קיבוצניק, אז אני יכול רק לדמיין מה זה אומר, אבל ספר לי קצת אתה, יונתן, על המחשבות והתחושות שלך ביום הזה, ביום הזיכרון לשואה.
התחושות הן קשות,
אני
חושב שכל יום הוא קשה, אבל בעיקר באירועים כאלה אתה מרגיש את העוצמה של מה שעברת ומה שאתה עובר. בכלל, כל הקהילה, מלבד לזה שהקהילה עצמה ספגה מכה כמעט אנושה, הקהילות עצמן הן מפוצלות, גם בתוך עצמם יש הרבה מאוד בעיות אם להמשיך לכל מיני דברים, פתרונות זמניים, קהילות שיש בהם עדיין חטופים.
אפשר בכלל לקום ממכה כזו שכמעט, אתה יודע, כמעט 80 חברים מהקיבוץ נרצחים בשבת השחורה ההיא, איך הם קמים וממשיכים?
אני חושב שאנחנו חייבים להיות אופטימיים וחייבים לראות איך אנחנו כן מתגברים, למרות שמאוד מאוד קשה, לא שקר לך, מאוד קשה לראות איזושהי נקודה טוב, אבל חייבים קודם לקום בבוקר ולנסות להמשיך להיות ביחד, להיות חזקים כמה שאפשר, אחד בשביל השני. זה לא פשוט, אבל אין ברירה אחרת.
אתם גרים בינתיים בשפעים, והזמן שעובר, אנחנו כבר באמת יותר משבעה חודשים בתוך המלחמה הזו, מאז שבעה באוקטובר, הזמן כן עוזר, כן אתה רואה שמתחילים איכשהו ככה לאחות את השברים, לעמוד על הרגליים, לראות איזשהו עתיד, או שהזמן דווקא מחדד ומבהיר את גודל האסון והשבר הנורא שאתם בתוכו? או גם וגם.
אני לא רואה פה איזשהו, שככל שהזמן עובר יש פה איזושהי התקדמות ואיזושהי עמידה על הרגליים. אולי מסביב הכל חוזר לשגרה יותר או שגרה פחות, אבל אנחנו בתוך עצמנו עדיין, אני לא רוצה, כן, אנחנו בתוך טראומה, בתוך איזה אירוע נורא קשה שאנחנו לא יודע איך אנחנו, אתה יודע, מרימים את הראש ומסתכלים על איזושהי תמונה רחבה, כי מאוד קשה כרגע לעשות את זה. והזמן, גם ככל שהוא עובר, אתה יודע, אנחנו מנסים כן איכשהו להקל או להתייחס למה שעברנו, ואני באופן אישה עדיין לא מצליח להקל.
כמה מחברי הקיבוץ מכפר עזה אומרים היום שהם בכל מקרה יחזרו לגור שם, בקיבוץ?
מעטים, אבל מדובר גם על, עוד פעם, כמו שאמרתי, בתוך קהילת כפר עזה יש קהילות, אז מעטים המשפחות, הילדים הצעירים שמצעירים שהם יחזרו לכפר עזה, לא משנה מה, אני לא אגיד שאין, יש, אבל זה בעיקר חבר'ה מבוגרים או חבר'ה נורא צעירים. המשפחות עם הילדים זה סימן שאלה גדול.
יונתן שימריז, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו שולחים לך מכאן חיבוק גדול, לא יודע אם זה עוזר, אבל אנחנו בכל מקרה שולחים אותו. תודה יונתן.
תודה גדעון, תודה.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אחד ממייסדי קיבוץ נירים, חיים שילו, הוא בן 99 והוא לא האמין שהוא גם יברח עם הוריו מהנאצים וגם 80 שנה אחר כך הסתתר בממד בקיבוץ נירים שעות ארוכות בשבת של 7 באוקטובר, ועכשיו הוא מצטרף אלינו. שלום חיים.
שלום לגדעון אוקול.
מה שלומך?
בסדר, בהתאם לתנאים.
כן, אז בוא תספר לי קצת בכל זאת, מה זה אומר, איך אתה ביום הזה, שתף אותי קצת.
אני מפונה מקיבוץ נירים, אני חבר נירים, והתפניתי אחרי השביעי באוקטובר, שהייתי קודם אצל אחד הבנים שלי, חרמה יוסף, ועכשיו עברתי לדיור מוגן באבן יהודה, ויש שם פשוט חברים נוספים, נירים, ויותר נוח מבחינה חברתית.
אתה לא סתם חבר קיבוץ נירים, אתה אחד ממייסדי קיבוץ נירים, קיבוץ שנוסד.
אני אחד ממייסדי נירים, והאחרון שנשאר מקבוצת המייסדים.
וואו. מותר לשאול בן כמה אתה?
99 פלוס.
מדהים. אתה נשמע, אני לא רואה אותך, אבל אתה נשמע, ואני בטוח שאתה גם נראה הרבה יותר צעיר, ואנחנו רוצים לדבר איתך באמת גם על נירים, ועל על 7 באוקטובר, אבל להתחיל איתך ממלחמת העולם השנייה. אתה היית אז ילד, בן כמה היית, איפה היית כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, חיים?
תראה, אני נולדתי בשנת 1925, בגרמניה. עליתי ארצה עם המשפחה בשנת 1936, וסיפור למה עלינו ואיך עלינו, וגרתי בתל אביב, וביקרתי בבית ספר עממי, אחר כך בגימנסיה בלפור.
אבל עוד קודם אני רוצה כן בכל זאת לחזור איתך קצת אחורה לגרמניה, ללייפציג, איך ולמה אתם מחליטים לעלות?
כאן חל התהליך שעבר על יהדות גרמניה ולא רק על יהדות אירופה, שחלקם אמרו, אנחנו אזרחים נאמנים למדינה שלנו, לגרמניה או לארץ אחרת, ואומנם בדת יהודית, אבל שום דבר לא יקרה, הנאצים עלו לשלטון, הם גם ירדו מהשלטון, אבא אמר שיש לו פציינטים שהם נאצים שבאו אליו, עם סמל של צלב הקרס, והוא היה רופא מכובד ועשיר, ואימא שלי נולדה בליטה למשפחה חקלאית, דבר יוצא דופן, על גבול גרמניה, והיא הייתה מבית ציוני.
ושניהם, כשהתחילה המלחמה, או שהתחילה כבר האווירה, שבישרה על המלחמה שבפתח, שניהם רצו לעלות לארץ, או שהם לא ראו את זה, אתה יודע, עין בעין?
לא, האבא אמר, הוא האמין שהמשטר הנאצי לא יהיה משהו באמת היה, אלא שהוא יחלוף, והאימא אמרה שהאדמה בוערת מתחת לרגליה, ובוא נקום וניסע לפלסטינה. והוויכוח שלהם היה חריף, ועד שבשנת 35, אימא קמה ונסעה לפלסטינה בעצמה, לחברים שלה, ויתרה את הארץ, והתלהבה, ואחרי חודשיים חזרה משוכנעת שצריך לארוז את החבילות, לקום ולנסוע לפלסטינה.
כן, אמא אמרה שהאדמה בוערת מתחת לרגליה, וכמה שהיא צדקה, ואני רוצה רגע ברשותך, חיים, כן, לקפוץ איתך 90 שנה בערך קדימה, לשבעה באוקטובר, אתה ממייסדי קיבוץ נירים, אתה חבר הקיבוץ בן 99, בחלומות הכי שחורים ומפחידים שלך, דמיינת אחרי השואה, שיום אחד שוב האדמה ככה תבער מתחת לרגליים שלנו?
לא האמנתי. אמנם היו הפגזות על נירים כמה פעמים, אפילו חמורות, בשנת 55, בשנת 21, והבית שלי נפגע מאחד הפקדים, ואני ישבתי בממד בשנת 21, והגג נפגע, והשירותים, המקלחת, נכנסו רסיסים לתוך הבית.
ואיפה אתה, איפה אותך תופס את מתקפת הפתע של חמאס בשבעה באוקטובר? תספר לי קצת על היום הזה, על השבת הזאת אצלך.
אני אגיד לך, בשבעה באוקטובר, זה היה אחד הערבים שהיה צבע אדום, והחלטתי לישון בממד, במקום לקום באמצע הלילה וללכת לממד. ובבוקר היה שוב צבע אדום, ואחד השכנים שלי דפק בדלת, הוא אמר, וידא שאנחנו בסדר, שאני בסדר. אני אגב חי עם מטפלת פיליפינית, וסגרנו את הדלת, אבל הלכנו למקרר, הלכנו לשירותים, לא הרגשנו שום דבר למרות ששמענו יריות, אבל לא ידענו שממש נכנסו טרוריסטים לתוך המשק. עד שזה התברר לפנות ערב, ואז אמרו לנו להרוז את החפצים, ופינו אותנו למחרת ביום ראשון בבוקר, כל הקיבוץ נסע לאילת.
עבור הדור הזה שלך, חיים, מייסדי הקיבוץ, אנשים באמת בעשור העשירי לחייהם, שבנו את הארץ הזו והקימו את הקיבוצים האלה, מה זה, מה עובר עליך ועל אנשים מהדור הזה כשהם רואים את המתקפה הזו, שלצערנו ממש הצליחה למחוק קהילות שלמות?
אני אגיד לך, אני הרבה זמן פחדתי מהפיתוח של הנשק הגרעיני על ידי איראן, וחשבתי שזה סכנה קיומית למדינת ישראל, ונוכחתי לדעת שזה מיותר בכלל לפתח נשק כזה מסובך ויקר. צריך פשוט לקחת כמה בני ערובה ולהחזיק אותם במקומות הרגישים ביותר, ואתה יכול להשמיד את החלק גדול מהיישוב, אם לא את כולו. הם עושים באיתנו מה שהם רצו. בשעה אחת הם הרסו דברים שלא העליתי על הדעת. לא העליתי על הדעת.
אני רוצה חיים לסיום כן לדבר איתך על הפעילות המבורכת שאתה עושה כבר שנים במסגרת עמותת אביב, שעוזרת לניצולי שואה ודואגת להם ועוטפת אותם מול כל הבירוקרטיה והממסד. ספר לי קצת על הפעילות שלך, מה אתה עושה בעמותת אביב?
ב-20 שנים האחרונות, או קצת פחות מזה, אני לקחתי על עצמי לטפל בניצולי שואה. השפה הגרמנית שאני שולט בה היטב עזר לי לכתוב, למלא את הטפסים ולכתוב חוות דעת. מסתבר שהצלחתי, פתחתי כ-200 תיקי תביעה, בחלק גדול מהם הצלחתי, בחלק לא הצלחתי.
חיים, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, שהתפנית ודיברת איתנו ואתה נשמע הרבה יותר צעיר מגיל 99, אני עדיין לא מאמין שאתה באמת בן 99, רק בריאות ושמור על עצמך.
אוקיי, אני מודה לך, ובהצלחה.
ועכשיו הצטרפת אלינו מנכ"לית עמותת אביב, אורלי סיוון, שלום אורלי.
שלום, צהריים טובים.
מה זה אומר על מדינת ישראל אם ניצול שואה, בן 99, צריך להתנדב מזמנו ולהשקיע את מרצו כדי לעזור לניצולי שואה אחרים לקבל מהמדינה את מה שמגיע להם?
דבר ראשון, זה תמיד מרגש לשמוע את חיים מדבר, באמת, הוא איש יקר ומיוחד.
האמת שגם אנחנו פה כולנו התרגשנו מאוד מהשיחה איתו.
באמת, זה פשוט מדהים ומרגש, והוא גם לא אמר שהוא הצליח לסייע לאנשים להשיג קצבאות וכספים בסכומים של מאות אלפי שקלים. אז לצערנו הרב, גם בשנת 24, למרות שנעשו בשנים האחרונות באמת הרבה מאוד שינויים ועדכונים ואוכלוסיות חדשות הוגדרו ונפתחו תוכניות וגטאות שלא הוכרו בעבר היום מוכרים, באמת נעשו המון המון דברים לטובתם ולרווחתם של ניצולי השואה, עדיין בשנת 24 הבירוקרטיה היא בירוקרטיה מורכבת, היא מורכבת לאדם צעיר.
איך זה יכול להיות אבל, באמת, אחרי כל כך הרבה שנים, ולצערנו כל כך מעט ניצולים שעדיין נותרו איתנו בין החיים, איך זה יכול להיות שעדיין גם השנה אנחנו רואים את הכתבות האלה ביום השואה, על ניצולי שואה שאין להם כסף לאוכל ותרופות?
בשביל אנחנו צריכים, שאני רק אגמור, אסיים את המשפט הקודם, אז יש פה שני דברים, אחד ש... מהמקום הטוב, שבגלל שיש הרבה מאוד עדכונים ושינויים ותוכניות ואוכלוסיות, אז הרבה מאוד תמיד לניצולי השואה קשה לעקוב אחרי הדברים, והם לא מודעים למה שקורה. אז זה אתגר מספר אחד, לידע ולהנגיש את המידע. שתיים, אחרי שהם כבר יודעים, הבירוקרטיה היא עדיין בירוקרטיה מורכבת, כי הקצבאות ברובן הן קצבאות בריאות, והן נגזרות מתוך המצב הבריאותי של ניצולי השואה, ובגלל שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא מזדקנת ואוכלוסייה מבוגרת, שממוצע הגיל שלה היום הוא 87 שנים, אז לצערנו, אז תמיד אפשר להגיש בקשות להחמרה, וזה הכל זה דברים שהניצולים צריכים לעשות ולהגיש את הבקשות על מנת להעלות את אחוזי הנכות בשביל שהקצבאות יעלו. אז גם זה עוד אתגר שצריך להתמודד איתו.
אז זאת אומרת שזה לא, זה לא כל הסיפורים האלה שבאמת אתה רואה ואתה לא מאמין שזה עדיין קיים. זה לא נובע, את אומרת, מהתימות ומרישות, אלא באמת מבירוקרטיה וסרבול של כל ההליכים והפרוצדורה.
נכון, ושתיים צריכים גם קצת להבין את המפה ואת הפריסה של, של אוכלוסיית ניצולי השואה. כיום במדינת ישראל חיים 133,000 ניצולי שואה. בערך 40 אלף, קצת יותר מ-40 אלף ניצולי שואה, הם מקבלים קצבאות בעיקר מהמדינה, חלקם מקבלים מוועידת התביעות ומעטים מגרמניה, אבל זו אוכלוסייה שניתן להגיד שלשליש מניצולי השואה המדינה דואגת באמת לרווחתם, ובקבוצה הזאת, אם ניצולי השואה ממצים זכויות, הם לא אמורים להיות עניים. בגלל שהמדינה היום, הקצבה הבסיסית מתחילה ב-2,600 שקל בחודש בערך, ויכולה להגיע עד 10,000-11,000 שקלים בחודש, במידה וניצול השואה אין לו הכנסה מספקת, במידה ואחוזי הנכות שלו גבוהים, המדינה בודקת את זה, והיא משלימה, יש גם תגמול מוגדל לפי הכנסה, המדינה משלימה. זאת אומרת שבקבוצה הזאת של מקבלי הקצבאות, שלא רוב זה מעגל ראשון, אנשים שהיו בגטו, אנשים שהיו במחנות, אנשים שהיו במסתור, זה מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, הארדקור, של ניצולי השואה, זה אוכלוסייה שהמדינה דואגת לה, ושם בקבוצה הזאת, כפי שאמרתי מקודם, לא אמור להיות ניצול שואה אני, אלא אם כן הוא לא ממצא זכויות מאיזושהי סיבה. כמו שאמרתי מקודם, לא מודע, לא הצליח וכולי. עדיין יש לנו קבוצה של 90 אלף ניצולי שואה, שהם, המדינה הגדירה אותם כניצולי שואה, את חלקה יש עוד מתוכן כ-40 אלף ניצולי שואה, זה יהדות צפון אפריקה, המדינה מגדירה כנפגעי התנכלויות אנטישמיות, והם מקבלים היום מהמדינה רק 7,000 שקל מענק שנתי פעם בשנה.
אז ממה הם חיים כל השנה?
וזהו, בכיוון שבעיקר זו אוכלוסייה שבאה מברית המועצות, ועלתה לארץ מאוחר, ואין להם פנסיה. ואז הם באמת אנשים שחיים מקצבת ביטוח לאומי, ופה כשאתה רואה את המקררים הריקים, ואת הניצולי שואה שבאמת זקוקים לעזרה, ונאלצים לבחור בין תרופות לאוכל, וכל הכתבות והמראות כן. שציינת מקודם, זה באמת אוכלוסייה ששייכת לקבוצה הזאת.
כן, ולהם אתם עוזרים, וזו עבודת קודש, ואנחנו בהזדמנות זאת מודים לך, אורלי, על העבודה החשובה שלכם בעמותת אביב כל השנה, במיוחד היום. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה,
להתראות. מתקרבים לסיום איפה הכסף, לא לפני שנתעדכן גם היום מה קורה בבורסה. איתנו אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
שלום שלום.
אז על רקע דיווחים על פעולה ברפיח שיוצאת לדרך, הדולר והאירו מזנקים.
כן, סך הכל אנחנו רואים, אפשר לקרוא לזה עלייה בפרמיות הסיכון של ישראל, הדולר עולה בכמעט 0.5%, גם באירו אנחנו רואים עלייה דומה, אנחנו רואים במניות ירידות, תל אביב 35 יורד ב-0.14, תל אביב 125 יורד ב-0.3%, וזה בסוף באמת עניין של עלייה מחודשת בפרמיות הסיכון, פסיטה של המשקיעים שאולי חשבו בשבוע שעבר שהולכים לאיזושהי עסקה, והדברים כמובן משתנים מאוד מהר, כרגיל אצלנו,
כן.
וזה בא לידי ביטוי.
למרות שניסיון העבר מלמד שגם אם הפעולה הזאת תצא לדרך ותימשך, כנראה שכן נראה איזשהו תיקון, נכון? גם במסחר במטבע החוץ, גם בבורסה, הדברים האלה כן מתקנים.
דברים שאנחנו אף פעם לא יודעים, כי תלוי לנו דברים באמת הולכים. כשיוצאים לאיזושהי פעולה ואז מבינים שההשלכות של הכלכליות בסוף על החברות בבורסה הן לא משמעותיות, אז באמת אנחנו רואים תיקון. אבל בימים כאלו בדרך כלל השוק כבר מנסה לתמחר את כל התיקונים שיש. יכול להיות שחלקם לא יתממשו ואז יהיה תיקון, יכול להיות שזה יוביל אותנו למקום עוד פחות טוב, ואז התיקון רק הולך וגדל.
אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.
עכשיו הם אומרים תודה, ליעל איילון שערכה אותנו, יואב כהן שהפיק, בני שאולסקי, אחראי על השידור בדיגיטל מיכל קדוש, עמיתי דואק, רעות מתתיהו ארגון, אני גדעון אוקו, ועכשיו בן ואריה, אתם.